ספר מלכים, פרק ח', ואנחנו לקראת סוף הפרק, ואני מציע שתקראו, אני לא זוכר אם קראנו בפעם קודמת, אבל מפסוק למד ג', מה?
קראנו עד נון
ד', עד פסוק נון ד' קראנו, עד נון ד', נכון, והיא כחלות שלמה להתפלל. כן, דיברנו על זה שהוא קם מלקרוע, בדיוק דיברנו על העמידה של שלמה. אז אם אני זוכר נכון, לא דיברנו מפסוק למד ג' עד נון ד', לא דיברנו עדיין. אז בואו, כן, דיברנו עד פסוק למד ב', דיברנו בעיקר על ה... מה? כן, בדיוק, על זה שדיברנו על זה שהוא מבקש, והזכרתי אפילו שלא יהיה מצב של... שאדם כאילו בא לבית המקדש ורוצה לפתור בעיות של בן אדם לחברו. בית המקדש לא פותר בעיות של בן אדם לחברו. שלא יהיה את מה שאמר ירמיהו, הרצוח, גנוב ונעוף, לעשות הרע בעיני השם ובתם אל הבית הזה, ואמרתם, מחל השם, מחל השם, מחל השם, המה. מערת פריצים היה לכם הבית הזה. כדי שבית המקדש לא יהיה מערת פריצים, ביקש שלמה באופן מיוחד לפני כל ישראל, שאם אדם יש לו בעיות עם החבר שלו, אז נא תשפוט אותו כצדק. אין פתרון. לא באים לבית המקדש כדי לפתור בעיות אישיות שבן אדם לחברו. שזה בני אדם צריכים לעשות. מלך במשפט יעמיד ארץ. כן? רואים את העמידה הזאת של שלמה, שצדק צריך לעשות על ידי בני אדם. חטאת לחברך, רצה אותו. אין יום כיפור מחפר, אלא מי שמרצה את חברו. והדגשנו שזה באמת מעניין, ירמיהו מדבר על זה לקראת חורבן הבית, שזה באמת, תפילת שלמה לא צלחה בעניין הזה. ישראל ראו בבית המקדש איזה מפלט למעשים רעים. ורואים שגם משכן שילו, באותו פרק בירמיהו, שירמיהו מדבר על חורבן בית המקדש, הוא מזכיר את חורבן שילו. ובחורבן שילו אנחנו רואים שבני אלי, כשהם עשו את הרע בעיני השם, אלי מוכיח אותם בסוף פרק ג', סליחה, בסוף פרק ב', פסוק כף ד', אני קורא, על בניי, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני. אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוהים, ואם להשם יחטא איש, מי יתפלל לו? ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ השם לעמיתם. למה הם לא שמעו לכל אביהם? כי באמת אביהם אמר דבר שהוא הפוך ממה שלמדנו עכשיו בתפילת שלמה. הוא אמר להם, אם יש לאדם מריבה עם איש לאיש יחטא איש, מצוות של אדם לחברו, הוא פיללו אלוהים, בכוונה הקדוש ברוך הוא יסלח לו. אבל אם לאלוקים יחטא, מי יתפלל לו? אנחנו יודעים שזה בדיוק להפך. אם אדם חוטא לאלוקים, אז הוא יתפלל, יבקש סליחה, אז השם יסלח לו. אבל אם אדם חוטא לחברו, אז מה זה פיללו אלוקים? אתה תלך לבקש סליחה מהחבר שלך. זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, הוא בעצם אמר להם את הדבר הלא נכון. רואים שכאן אתה יכול לראות למה באמת נוצר מצב כזה במשכן שילו, שהוא לא מבוסס על אמת וצדק. לא מבוסס על דבר אמיתי. זאת אומרת, יש פה איזה יחס לא נכון בין אדם לחברו, בין אדם למקום. ולכן שלמה מבין את זה, ואת זה רוצה לתקן. הדבר הראשון שהוא מבקש, זה שכל מה שנוגע לבין אדם לחברו, לא זו הכתובת. שבית המקדש לא יהיה הכתובת למצוות של אדם לחברו. אגב, יש באמת דיון מאוד מעניין במשנה במסכת מידות, נדמה לי, איך נכנס אדם, כל הנכנסים נכנסים משמאל לימין, ואדם אבל נכנס מימין לשמאל. ואז שואלים אותו, למה אתה נגד הזרם? למה אתה הולך זה? אז אם הוא אבל, אז הוא אומר, מי ששיכן שמו בבית הזה, ינחם אותך. לכן אחר כך אשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שערי ציון וירושלים, זאת אותה ברכה. או מן השמיים תנוחמו, כל התיאור הזה, שזה בעצם, בבית המקדש, זה ככה היה. ואדם מנודה, שחבריו נידו אותו, גם הוא הולך מימין לשמאל. ושואלים אותו למה אתה נגד הזרם, והוא אומר כי נידו אותי. אז יש שם שתי דעות. דעה אחת אומרת, מי ששיכן שמו בבית הזה ייתן בלב חבריך ויקרבוך. אז זה אומר, לא זוכר מי התנה שאומר, לא זוכר בעל פה כרגע, אומר לו התנה השני, מה, זה לא ברכה הוגנת, הרי אם הם נידו אותו, סימן שהוא לא בסדר. אז הוא אומר, לא, שמי שישיגה שמו בבית הזה, ייתן בלבך לרצות את חבריך. כן, שוב שימו לב, זה מאוד מעניין, כאילו, הצורה שנכנסים לבית המקדש, היא פותחת את הלב, זאת אומרת, יש איזה מקום, בבעיות של בן אדם וחברו, שהנוכחות מול משכן השם, הוא יפתוף, לכן אחר כך היא נקראת ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו, שעושה את כל ישראל חברים, עיר שעושה כל ישראל חברים. כן, היא פותחת את הלב, היא פותחת את העניין. ולעומת זאת, אם היינו באמת פותחים פתח, שמי שיש לו איזה ריב עם החבר שלו, ובא לקדוש ברוך הוא, שם פתק בכותל, ובוכה, ועושה קצת דמעות ועניינים, והוא חושב שהוא נקי, לא, זה לא עובד. למה? לא רוצים את זה כך, ולכן ירושלים יכולה להשכין שלום בין הבריות. כי זה לא פותר אותך מהדבר. עכשיו בואו נהיה מפסוק למד ג' כן? וכבר הערנו קצת שאלות כשהתחלנו ללמוד. בינגף עמך ישראל. כן? שימו לב שאף על פי שבית המקדש בנוי, ואף על פי שישראל כביכול עושים רצונו של מקום, יש בית מקדש, אנחנו לא זכינו להבין מה זה בכלל בית מקדש בנוי. בינגף עמך ישראל לפני אויב. אשר יחטאו לך. כן, זה קורה. שערנו קרה. קרו דברים שכאלה. שעם ישראל חוטא, אגב, לא מזמן זה קרה. הרי ארון ברית השם, נכון? מימי שלמה, עד מנפילת ארון השם ביד פלישתים, חזל אומרים שהיו 20 שנה, הפסוק אומר 20 שנה, והנהו כל בית ישראל אחרי השם, והיא ארון השם בגבעה 20 שנה, וחזל מסבירים, חלק מהפרשנים מסבירים שהכוונה 20 שנה מיום שהוא היה עד שדוד העלה אותו. עד שדוד העלה אותו, 20 שנה, ואז בוא נגיד שזה ודאי אחרי 7 שנות דוד, זאת אומרת, בתוך 20 שנה האלה צריך להכניס את שאול, את שמואל, את 7 שנות דוד בחברון. זאת אומרת, נגיד זה קורה די מיד אחרי שדוד כובש את ירושלים, אז עד בניין המקדש, שלמה מעלה את ארון השם מעיר דוד אחר כך לבית המקדש, לקודש הקודשים, זה טווח של עוד כמקסימום 30 ומשהו שנה, נכון? מקסימום. דוד מלך בירושלים 33 שנה. אז זה לא כל כך מסכן, ואתם תוסיפו עוד 20 שנה, מאז שארון השם הגיע לגבעה, זאת אומרת 50 שנה לפני שלמה, ארון השם נפל ביד פשטים. זאת אומרת, להינגף במלחמה, זה צלקת קרובה לימי שלמה. אז אמנם מאז שדוד המלך מלך, אז היה פחות מצוי שהם ניגפים במלחמה, אבל גם לדוד קרה אסון גדול מאוד, לא פעם ולא פעמיים. לא זוכר אם דיברנו על זה כשלמדנו את ספר שמואל, אני חושב שאולי כן דיברנו על זה. אני גם לא זוכר אם דיברנו על זה כשלמדנו תהילים. לא, נדמה לי שתכננתי ללמוד את זה אתכם בתהילים ולא הספקנו. על פרק סמך בתהילים. נדמה לי שלא הספקנו ללמוד את זה. צריך לבדוק. מה? לא, שם הרי מציעים לו להינגף במלחמה. אחד הבחירות שצריך לבחור זה להינגף במלחמה, אחרי שהוא סופר את העם, והוא העדיף את המגפה, ולא את הליפול. לבנה לה ביד השם וביד אדם על הפולה. זה חילול השם. יש סיפור סמוי שאפשר להבין אותו מתוך השוואות של כמה וכמה פרקים, שהיה אסון גדול מאוד. הרב גורן רצה להסביר שזה הסיבה שדוד המלך אומר, דמים רבים שפכת ארצה לפניי, שזה לא דמים של גויים, כי הגויים שהוא הרג, הוא הרג על פי דין, היה צריך להרוג אותם, אלא זה אנשים ישראלים שנהרגו בקרבות, והיה לו קרב אחד גדול שהוא איבד כמעט את כל צבאו בבצותו את הרם, בדיוק, 18,000. אז התרגום יונתן בן עוזיאל אומר שם 18,000 של חיילי דוד שנהרגו. נהרגו לו 18,000 לוחמים. זאת אומרת, איזה טראומה זה, שנהרגים כל כך הרבה לוחמים. או שראינו גם כשלמדנו את ספר שופטים, מי שמכם היה בימים ההם, לא כולכם, אבל יש פה 2-3 שהיו בשורי שופטים, אבל שורי שופטים נמצאים במכון, אפשר לדפדף ולגלות. כשלמדנו על גדעון, הסיבה שגדעון עושה את הניסוי עם הגיזה זה כי לפני כן הוא הפסיד בקרב מקדימן שהוא רק רמוז בפסוקים, ולא ממש מסופר עליו, אבל מבינים שהוא אכן קרה, ונהרג לו שם, נהרגו האחים שלו, ושבט זבולון. ושוב, זה טראומה נוראה. טראומה נוראה, הפסד במלחמה. אז הנה, זה מה שהוא מזכיר פה, בהצר, כן? הוא אומר, בהנגף עמך ישראל לפני אויב, אשר יחטאו לך, ושבו אליך, והודו את שמך, והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. כן, אז תשימו לב, שכדי לצאת מסיטואציה של חטא, צריך להודות בשמו של הקדוש ברוך הוא. להודות בשמו. כן, זה דבר מאוד חשוב ומעניין, כן. יפה. אז יש פה פעמיים מלחמה. תכף נגיע לזה, נעבור אחד אחד ונגיע. עכשיו אנחנו הולכים פרט פרט בתפילה. אגב, שיעור הקודם, שנזכרתי, שיעור הקודם, השווינו את זה לתפילת 18. נכון, זה היה הנקודה המרכזית של השיעור. שראינו שהבסיס לתפילת 18 שאנשי כנסת הגדולה תקנו הוא תפילת שלמה. ממש אפשר לראות שלב אחרי שלב את העניין. ושבו אליך ועודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. זאת אומרת, מה יקרה להם? הם הגלו, אבל הבית יישאר בנוי. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים למה התפילה הראשונה ששלמה מתפלל זה תפילת טראומה שכזאת. להפסיד במלחמה, זה חילול השם נורא, זה כאב גדול. אבל יש פה משהו אופטימי דווקא בתפילה הזאת. זאת אומרת, רוצה שלמה שאף על פי שתהיה מלחמה, הבית הזה יהיה בו יראת כבוד שגויים לא יחריבו. אז יש אפילו סיפור כזה על שמספר, לא יודע אם להאמין לו, אבל יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, שמספר שבעצם טיטוס לא רצה לסחוף את בית המקדש, כי הוא ראה איזה בית כזה מפואר, וזאת הייתה תאונה. אבל אתם מבינים שזה כנראה ייפיוף של המציאות? טיטוס לא נראה לי שהיה כל כך אכפת לו מה הוא עושה, רצה לחרע את עם ישראל ותו לא. אבל ההיסטוריון שלו ייפה קצת את ההיסטוריה. אבל עושה רושם שמה שיוספוס פלביוס כותב על בית שני ועל טיטוס, שלמה מייחל על בית המקדש שהוא בונה. שגם אם תהיה מלחמה, הבית לא ייפול. בית המקדש לא יחרב, יש בזה משהו גדול. זאת אומרת, יש הפסד גדול במלחמה, אנשים נופלים בשבי, גולים, לוקחים אותם בתור שבויים, ויבואו לפה עם ישראל, ויתפללו, ואתה תחזיר אותם. מה? לא, זה החזרת שבויים, זה התפילה לשלום שבויינו. נכון? היה בית מקדש בנוי, אז היינו מתפללים אל הבית הזה, וגלעד שליט היה חוזר, כמו שכתוב פה. חוזרים בתשובה, כי גם הפסד בקרב אחד קטן, זה גם אסון. תראו איזה תחושת חרפה אנחנו מרגישים. תחשבו שכל החיילים האמריקאים שנופלים שם, מה נשאר מזה? לוח אבן באיזה גדות ההדסון, זה הכל. זה לא אותו כאב שאנחנו מרגישים, ממש לא אותו כאב. ואז הוא עובר אל השלב הבא, שהוא באמת הגיוני. עצירת גשמים. צערנו אנחנו מתחילים להיכנס לתחושה הזאת. בעצר שמיים. כן, כבר תחילת כסלו ואנחנו עוד לא זכינו לגשמים. ולא יהיה מטר כי יחטאו לך. והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם. שימו לב, דבר מאוד מעניין. מה ההבדל בין תודה רבה. מה ההבדל? בדיוק שדיברנו על הגשם, מופיעו המים. גם גשם של תה לא יזיק לנו. שימו לב, מה ההבדל הרבה בין שתי הבקשות? יש פה משהו מאוד מעניין. ככה, תוך כדי שקוראים, שמים לב, יש פה ניגוד. מה קורה במלחמה לעומת הבצורת? תשבו רגע את הבצורת למלחמה. אתם מבינים מה אני שואל? יפה מאוד. שאני לב, הסדר של המלחמה הוא סדר הגיוני. ככה מקובל, לחשוב. כן? כי אתה תפיל אותם בקרב, כי הם חטאו. הסדר הראשון מתחיל חטא של עם ישראל, החטא ועונשו. הוידוי, להודות, הכוונה זה לא thanks, אלא הכוונה confess, זאת אומרת, להתוודות על החטא. הם מתוודים, זה נקרא הודו לשמך. הם יודו שהם חטאו, כי בלי זה אין תשובה, והם יתפללו אליך, ואתה תשמע ותסלח להם, ותחזיר אותם. תסלח ותחזיר. זה הסדר. עכשיו שימו לב בגשם. היה צריך להיות כתוב, בעצר שמיים ולא ימטר כי יחטאו לך ויתפללו למקום הזה, והודו שמך ומחטאתם ישובון, ואתה תסלח ותוריד להם גשם. נכון? אז תראו מה כתוב פה. ואתה, לפני ואתה תשמע וסלחת, כתוב, ומחטאתם ישובון כי תענם. זאת אומרת, למה הם יחזורו מהחטאת שלהם? כי אתה תענה להם. שימו לב שפה הגשם זה כאילו לפני. אגב, איפה התממש בדיוק התיאור הזמנים הזה, הסדר הפעולות האלו? איפה זה התממש? מה? אצלחב. כן, אצלחב אליהו. כן, התשובה עוד לא הייתה גמורה. אבל אליהו מקווה שאם הוא יאסוף את כולם, הוא אומר לאחאב, רוץ מהר כי עוד רגע ירד גשם, אז כן, זה כאילו עוד לא הייתה תשובה גמורה. הוא רק הם הרגו את נביא הבעל, ועשה מעשה גדול, הוריד אש מהשמיים. אז רואים שסדר התשובה הוא כזה ש... יש גם בתהילים אגב, דוד, שלמה למד את זה מדוד. כי אמך הסליחה למען תיוורא. למה הקדוש ברוך הוא סולח לאדם? חשוב שאדם ידע שהקדוש ברוך הוא סולח לו, כדי שתהיה יראה. זה לא איזה מין פטליות, זה יחסים פטליים, של נגיעה בחשמל ומוות מיידי. החטא ועונשו באים במיד. אלא יש פה איזה דבר שהוא באמת... פתיחות כזאת, הקדוש ברוך הוא פותח ידו לשווים בתשובה. אז ירידת הגשם יפתח, יתפללו וירד גשם, זה יגרום להם לחזור בתשובה. שהם יבינו מהנסיבות הטבעיות שזה כך. לעומת זאת במלחמה, לא צריך את הסדר הזה. למה? בגלל זה בדיוק דוד מבקש ליפול בידך ולא ביד אדם. כי הנפילה בידו של הקדוש ברוך הוא, שבתך ומשענתך המה ינחמוני. זאת אומרת, הלימוד מהדבר הזה הוא הרבה יותר אינטימי, זה הרבה יותר קרוב. ביקשנו ואתה עונה, אז השליטה של הקדוש ברוך הוא בטבע היא מרוממת את האדם, את האדם מהחטא שלו. זאת אומרת, היכולת שלו לשוב היא הרבה יותר עמוקה מאשר במלחמה. כי אם אנחנו נצח במלחמה, כאילו לפני, רק מזה צעקות שב, אז זה לא תהיה תשובת אמת. זאת אומרת, בגלל שזה בני אדם עושים לנו, אז אנחנו נתלה את זה בזה, שלא היינו מספיק חזקים, או לא היינו ככה, זאת אומרת, יש איזה מרחק, יש איזה מרווח שעוד אפשר ליפול שם. אז לכן שם זה צריך להיות בדיוק תהליך שלם. שיבינו, שיתוודו, שיחזרו, שקדוש ברוך הוא יסלח להם, ואז יהיה תיקון של מה שהיה. איפה ראינו דוגמה לזה? עם שמואל. המלחמה השנייה באבן העזר. שהוא לא לקח את ארון השם, הוא התפלל עליהם, העלה תלה חלב, ו... הראה להם שמנצחים כשחוזרים בתשובה. תחזרו בתשובה ואז תנצחו. ולא לנצח ואז לחזור בתשובה, כדי שלא יגידו כוחי ועוצם ידי. אבל בגשם זה לא ככה. כי אם התלות בגשם תהיה מיד, לכן יש המון סיפורי חז"ל על אנשים שהתפללו לגשם ונענו, כמו חוני המעגל, כמו... לא זוכר, יש עוד כמה דוגמאות כאלה של אנשים שהם מתפללים וגשם יורד. וזה מחזק את התחושה הזאת של העירת אלוקים, של הזיקה בין האדם לאלוקים. לכן שלמה מבקש שזה יהיה בסדר הזה. שהם יתפללו, אתה תענם, ולכן הם יחזרו בתשובה. ואז הם ישובון. ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עמך ועמך, עבדיך ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה, ונתת מטר על ארצך, אשר נתת לעמך לנחלה. אפשר להסביר עוד סיבה, למה זה הסדר? כן?
אנשים לא מרגישים את המוות, יש
איזה
כמה ימים
מרקעת
שאתה
מרגיש את זה
ממש כדי לחזור בתשובה.
אם אדם יפתח במוחן הנקודה,
זה מאוד
מאוד
קרוב.
אז מה אתה רוצה להגיד בזה? לפני שאתה
רואה
את
זה
צריך להיות הפוך.
אתה
צורת המוות
מול העיניים, הוא
ישר שעביר
תשובה.
יפה מה שאתה אומר. יפה מאוד, אני אסביר לכולם. יפה מאוד. אבל אתה לא מסביר אבל לפי זה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת קודם את הגשם? אז זה כן כמו שאני הסברתי, אז אתה משתמש במה שאני אומר, אתה רק מוסיף עוד פרט מעניין, שאולי כאילו הצד של המלחמה, למה הם חוזרים בתשובה ואז הקדוש ברוך הוא סולח, כאילו הוא לא מספיק. זאת אומרת, זה כל כך כואב, זה כל כך רואים את המוות מול העיניים, אז באמת זה סכנה גדולה מאוד. הרי בגלל זה מחללים שבת על עסקי קש ותבן, היה שריפה גדולה ברמת הגולן בשבת. אני יודע שהרב ישראלי פסק לאנשי הגולן שהם יכולים לחבות שריפות קוצים כאלה גדולות בשבת. למה? בגלל שזה עיירות סמוכות לגבול. שאם הגויים יראו, הגויים שם מעבר לגבול, הם חומדים את רמת הגולן, כידוע. זה עתה בחדשות דיברו על זה. ואם יראו שיהודים לא, בשבת לא מחבים על קש ותבן, יזכה קש ותבן, אז הם תהיה נוחה ארץ ישראל להיכבש על ידם. הם החליטו לנסות לכבוש. אז זאת אומרת, הפחד מפני סכנת מלחמה זה דבר מאוד מזמין, מיידי. לעומת בצורת, שהנה אנחנו עכשיו 5 שנים בצורת, ואנשים עוד מתקלחים. מה הבעיה? יש מים בברזים. כל עוד שיש מים בברז, לא, בסדר. אז אומרים שאין מים, שמים הרבה כסף. אבל לא מרגישים את התחושה הזאת של המוות. יש היגיון מה שאתה אומר, צריך הרבה שנות רעב כדי שאנשים ירגישו. ומצד שני, ברוך השם שלא חווינו חוויית רעב מאז קום המדינה. אפילו בתקופת הצנע עוד אכלו, היה מה לאכול. ממש רעב לא, חרפת רעב לא לקינו. מה שהיה בארץ בזמן האבות, רעב בארץ, ואי רעב בארץ, ואי רעב בארץ, לא חווינו כאלה דברים. סיפר, מה זה רעב? כן, גלות. והנה, עכשיו יהיה בשלב הבא, רעב כי יהיה בארץ. אז בוא נראה, אגב, בזה אתה תיבחן עכשיו. מה קורה עם הרעב, ששם המוות הוא קרוב. אז מה שהסברת בעצם במלחמה, לכן הם מיד חוזרים בתשובה, כאילו אין, הקדוש ברוך הוא סולח אחרי, כי הפחד של המוות של המלחמה הוא באמת מיידי. אגב, אפשר להגיד עוד הסבר, חשבתי על עוד הסבר תוך כדי, זה שזה גשם, זה, עם ישראל אומר את זה בתפילה כל הזמן. זה קריאת שמע. זאת אומרת, אנחנו אומרים בקריאת שמע, היה עם שמוע תשמע, וכל השם לוקחה, נתיק ישבכם ואיתם, אסתן תבולה, מלחמה לא מוזכרת שם. אין שם מלחמה. אז אנחנו שמים לב, זאת אומרת, אין, האיום של מלחמה הוא לא מיידי לקיום מצוות. נכון, ואם לא תשמע, נתתי, והארץ לא תיתן את יבולה, נכון? עצרתי את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. לא, אז זה מה שאני מסביר, שכאילו, למה יכול הקדוש ברוך הוא לענות להם לפני התשובה הגמורה? זאת אומרת, אתה תענם, נכון? כי, ומחטאתם ישובון כי תענם. כי תענם, זאת אומרת, המענה קודם לתשובה. הם עוד לא חזרו בתשובה לגמרי, ואתה כבר תענם. למה? כיוון שהם מבינים את הרמז. זאת אומרת, עצירת גשמים היא מיד עושה לנו את זה. אגב, לא יודע אם אתם זוכרים, היה, המבוגרים שלכם ודאי זוכרים, היה שנה אחת גשומה ביותר. תפשינון ב', זוכרים? תפשינון ב', 5 פעמים ירד שלג בירושלים, משהו מיוחד, לא זוכרת. היו ילדים, וזה היה מזמן. אני רק זוכר שבאותה שנה, עד חנוכה לא ירד גשם בכלל. אולי פעם אחת ירד, ירד שלג בחרמון, וזוכר שחנוכה טיילנו בגולן, ואמרנו, לקח את הילדים לראות שלג. אנחנו עלינו לגולן, לא היינו ערוכים לזה, נורא סבלנו, היה קשה והקר, ועוד שילמנו 100 שקל, בחניה שם בכניסה. ואז יורד השלג הראשון, אני אומר לאשתי, אני יודע בדיוק על מה את חושבת. מה אני חושבת? על 100 שקל שבזבזנו, לראות שלג בחנוכה, והנה שלנו עכשיו, שלג בחצר, לא צריך לנסוע עד החרמון. 5 פעמים ירד שלג, והסיפור שעומד מאחורי זה, שמעתי מהאנשים מקוריים שהיו שם במעמד, זה יש במאה שעורים, יש לעדה החרדית, יש איזה בית דין. יש הכניסה, שנכנסים כניסת גברים, כניסת נשים, שם פתוח לקהל, שעות שזה פעיל. אפשר כל אדם לבוא, ויש עוד בית דין, כל מיני תביעות, כל מיני עניינים. קצת אחרי חנוכה של אותה שנה, הגיעו לבית דין הזה אנשים, קיבוצניקים, עם מגפיים ועם מכנסיים קצרים וכובע טמבל, מקיבוצים ומושבים עוטפי הכנרת. עוטף כנרת. דגניה, כנרת, עוד קיבוצים. נגר, עוד הקיבוצים שיש שם. נכנסו לבית דין, והם לבושים כמו שהם רגילים, יצאו מן הרפת ונכנסו לבית דין. ואומרים לדיינים שם, לרבנים החרדים שמהשערים, הקיצוניים ביותר, העידה, מה שנקרא העידה. אומרים להם, תראו, אנחנו לא רגילים לבוא למקומות כאלה, אנחנו לא ממש שומרי מצוות, ואתם מכירים אותנו, אתם יודעים. אבל אנחנו גרים ליד הכנרת, ואנחנו אומרים לכם, שאם אתם לא תתפללו, זה יהיה נורא. הכנרת ממש מתייבשת. אנחנו רואים את זה כל יום. והבית דין קם על רגליו, והתרגשות גדולה מאוד, וגזרו תענית. יעשו תפילות, יצאו בסק, לובשו סק למאה שעורים. אז אתם רואים מה זה הקדוש ברוך הוא? שבאים אנשים מהכינרת עם הבוץ של הזה ועם הלכלוך של הרפת על הרגליים והולכים לבית דין שהם הפוך מוחלט, זה ההפך המוחלט. ושומעים זה לזה, נענים זה לזה, אז יש גשמכם בעיתם. כנראה שהחטא החמור ביותר שיש לנו, בגללו יש לנו צרות, זה חוסר האחדות והערכה ההדדית. זה עיקר הדבר, היחסים שבינינו. אין לך חטא גדול מזה, אב כל החטאים. אז לכן גשם, אני אומר, זה, יש פה איזה משהו יותר מובן, יותר מקובל. אתם רואים, אפילו אנשים חילונים הבינו שלא מתפללים, אז אין גשם. אין גשם. רעב כי יהיה בארץ. עכשיו בוא נבחן את עניין הרעב. ודבר כי יהיה. כן? זה מוות מיידי. אין לך מיידי יותר מן הדבר. שידפון, ירקון, הרבה חסיל. כן? עכשיו הוא מתחיל להריץ את כל העסקות חבילה, כל האסונות האפשריים. כי יהיה, כי יעצר לו אויבו בארץ, בארץ שעריו. עכשיו זה מוזר. עוד פעם האויב בארץ שעריו. אבל זה אולי איום מרחוק. כן? יצר לו אויב בארץ שעריו. כל נגע, כל מחלה, כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל. כן? הגענו לשמע קולנו. כן? כל מה שאדם מבקש, שמע קולנו. אשר ידעון איש נגע לבבו. כל אדם יודע על מה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. הוא פרס כפיו אל הבית הזה, שימו לב, יעשה כמעשה אני, כמוני. זוכרים שדיברנו שבעצם שלמה מתפלל כדי לחנוך את ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. למה הוא עומד בתפילה? הוא אומר, עד שאני אומר לכולם, זה בית תפילה, בואו לפה להתפלל בהמוניכם, הוא הראשון שעומד ומתפלל. כמו שמשה שירת ככהן, חנך את המשכן בכהונתו, כך שלמה חונך את המקדש בתפילתו. תפילת שלמה. שליח ציבור של כל האנושות כולה. מתי אדם זכה להיות שליח ציבור של כל האנושות? זה שלמה המלך. שליח הציבור של כל העולם. ואתה תשמע השמיים, מכון שבטך, וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם, למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה אשר נתת לאבותינו. כן, שימו לב למשפט הנפלא הזה. כן, וזה מראה אגב שההסבר שנתתי קודם על על הגשם הוא מדויק. תסתכלו עכשיו, זה מוכיח את זה. שהוא אומר עוד פעם אותו דבר, אתה תיתן את מענה המבוקש לפי לבבו של כל אדם, מה שהוא יבקש, אדם מישראל, ועל ידי זה יראוך. על ידי זה יראוך. אז כנראה שההסבר של המיידי הוא פחות. אתה מבין למה? עוד פעם, הוא יודע, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שיש בזה מוות מיידי, כמו מלחמה, או אפילו יותר ממלחמה. במלחמה יש איזה, הגמרא בסנהדרין אומרת, שאם אדם מאיימים על העד ואומרים לו, בגללך יהיה מלחמה, הוא אומר, לכל כדור יש כתובת, לא מפחד. מי שצריך לעמוד מת, לא מאיים עליו. אז נכון שגם רעב לא מאיים עליו. הוא אומר, רעב, טוב, יש לי במחסנים, אני מסתדר. עשיתי מחסן. אבל רואים מפה שבעצם התשובה תהיה, נכון? הוא לא חוזר בתשובה. תן לו כמעל עליו, ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר ידעת את לרבו, כי הוא אמר, וחזרו אליך בתשובה, אז תעשה את מה ש... לא כמו מלחמה, אלא כמו מה? כמו הגשם. כמו הגשם. גם בדברים שזה מוות מיידי. תעשה להם כמו הגשם. למה? למען תיברא. למען תיברא. זאת אומרת, הדבר היחיד שנשאר פה באמת זה הנפילה ביד אויב, שזה הם חוזרים בתשובה, או בגלל שאמרת בהתחלה, חוזרים בתשובה כי מהר, הם חוזרים בתשובה מהר, או בגלל שהסברתי קודם, שזה על ידי בשר ודם. ופה זה לא בשר ודם, זה ידך. רואים שזה אתה. רואים שזה אתה.
אני חושב שהוא אומר פה שאתה נפיל לדלך, תן לבן אדם מה שהוא בקש, אבל שזה לא יפגע בו. כמו שאומרים, אם התמלאו משלוש לטובה. זאת אומרת, יש דברים שאדם מבקש, זה יכול להזיק לו בעתיד.
כן,
הוא אומר,
אדם מבקש על דבר, לא נראה לי שהוא ינזק. מה יכול להיות לא רע? אתה אומר, לכל מה שהוא יבקש, כל נגע לבבו.
כן, כי אתה יודע את לבעלה.
עכשיו תדע את לבבו, כי אתה ידעת את לבדך, את לבב כל בני אדם, למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה אשר נתת לאבותינו. אז אתה אומר, אתה רוצה להסביר שהכוונה, שאולי הוא מבקש דבר שלא טוב לו. אז, ואני אומר, נראה יותר שאתה ידעת את לבבו, זה עניין התשובה. זה רק אם הוא יחזור בתשובה באמת. קבל מה שמגיע לו.
אם הוא רוצה היה אומר את זה, כי גם הוא אחרי זה, הוא רוצה, הוא אומר.
כן, אבל פי שהוא לא שב. אז לכן, אתה תיתן לו מה שאתה יודע. אם הוא ישוב אליך, כמו נינווה העיר הגדולה, נכון? אפילו שעשו תשובה של רמיות, הקדוש ברוך הוא סלח להם, כי הם עשו תשובה. אנחנו קוראים את זה ביום כיפור. אפילו תשובה של רמיות, אדם מגיע לתפילת מנחה ואומר, אני סתם אומר מילים, אני לא באמת חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לי. אתה לא יותר גרוע מהבהמות של נינווה. אז תחזור בתשובה, תגיד לפחות. תלבש שק באפר, תעשה, תצעק בכל רם. צמת כמו הפרה של מלך נינווה. עשה צום לבהמות, כאילו שיש להם דעת. אז גם פה, אף על פי שאדם לא עשה תשובה, תשובה לא מוזכרת, אבל בכל זאת ייתן לו כדרכו. זאת אומרת, בסדר? כי פה גם יכול להיות, גם כמו שאמרנו קודם, על מצוות שבין אדם לחברו, אדם מבקש כל מיני דברים, שבאמת, כמו שאתה אומר, זה לא טובתו, כי הוא ייתקע עכשיו בחטאו. הוא יחשוב שהשם סלח לו, והמציאות היא הפוכה. החטא בוער בו. הוא לא באמת יקה. עכשיו שימו לב אל הנוכרי. בהשוואה אל הנוכרי, זה כבר חזל עלו על זה, שיש הבדל בין ישראלי שמתפלל בבית המקדש לבין גוי. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא. הוא בא מארץ רחוקה למען שמך. כי ישמעון את שמך הגדול, ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל אל הבית הזה, אתה תשמע השמיים מכון שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך. אפליה מתקנת. הגוי חופשי. מה שהוא רוצה תן לו. מה אם אתה אומר, זה משל למה הדבר דומה? זה קרוב למה שאמרת קודם. זה יש אולי ראייה למה שאמרת. שמשל למה הדבר דומה? אם הוא מבקש משהו שרע לו,
כחול, לא
כל. כן, מה?
כחול, לא כל, אלא כחול.
מה? מה? להיפר, כחול אשר יקרא אליך. מה זה כחול אשר יקרא?
זה כמו יושב,
עשית את כל אשר יקרא אליך.
כן.
ואם הוא מבקש שטויות ואבלים, אז
גם
שירה לנו, בתורם. כן. איך כתוב אצל ישראל? ככל דרכיו. ככל דרכיו כתוב. גם לא כל דרכיו, אלא ככל דרכיו. בכף הדמיון. כן. לא, בכל זאת ברחמים. אם הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם מה שמגיע לו, אז כנראה אוי ואבוי יהיה. בכל זאת ברחמים. כל מה שאנחנו רואים בתפילה ביום הכיפורים, ולא על ידי איסורים רעים. מה שלחפר, צריך לחפר, ולא על ידי יישומים רעים. כן, ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, לראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. כן, אז מבינים מיד מה בעצם האפליה המתקנת כאן. זאת אומרת, ישראלים מבינים שהכל תלוי במעשים שלהם. זה ההבדל בין האמונה הישראלית ליחס הגוי לאלוהים. עם ישראל, עמך ישראל, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. תמיד אני אומר את זה בשיעורים, בייחוד לשיעורי אמונה, אני מזכיר את זה, שעם ישראל הוא העם היחיד בעולם שאין לו אלוהים. אז כולם מסתכלים עליי ככה, מה זאת אומרת? עם ישראל הוא העם היחיד שלאלוקים יש אותו. אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. לעומת כל הגויים ילכו איש בשם אלוהיו. כל אחד יש את האלוהים שלו. ומה הם מצפים מהאלוהים שלהם? שיעשה להם, שייתן להם, שישמור עליהם, שיציל אותם, שיפרנס אותם. זה המצופה. ואנחנו עמך, מה אנחנו מצפים? לעובדך באמת. ליראת שמך. אז לכן אצל הגוי, זה בדיוק האינדיק של רבי נחמן, התפילה הזאת של שלמה. אתם יודעים את הסיפור על האינדיק? היה בן מלך שחשב שהוא תרנגול, ומתחבד אחלה שולחן, ואז הגיע חכם. התחיל לעשות איתו קוקוריקו, ואחר כך זה, לאט לאט הרגיל אותו, לשבת חזרה ליד השולחן. בסופו של דבר הוא נשאר תרנגול, אבל מתנהג כמו בן מלך. זאת אומרת, הוא חושב שהוא תרנגול, מלכותי. והמשל הוא לכמה כיוונים, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אבל פה רואים את זה בעליל. זאת אומרת, נא להתנהג עם הגויים לפי תפיסתם התרנגולית. זאת אומרת, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא משרת אותם, אז תנקר איתם לפי דרכם. שרת אותם, תן להם את מה שהם רוצים. אחר כך הם יתבגרו ויבינו, כמו עם ישראל, שהמעמד של האדם מול אלוקים הוא לא מה שאתה מקבל מאלוקים, אלא מה שאתה נותן את עצמך. מה שאתה עובד את השם. שכר, יבוא, כבוד, יבוא. בסדר? זה נקודה מאוד חשובה. כי שמך נקרא על הבית הזה, לדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי, וכמו שאמרתי, שלמה המלך הוא הזנם של כל בני תמותה. שליח הציבור של הציבור הגדול ביותר שזכה אי פעם שיעבור לפניו, שליח ציבור, שלמה המלך. ואז מופיעה עוד פעם המלחמה. וזה מאוד מעניין באמת, כאילו, למה צריך את זה עוד פעם? אז בואו נעשה איזו השוואה, נעשה להבין למה. שבעצם בנגיעות זה פעם שלישית. אז אפשר להגיד, בפעם השנייה, אתם זוכרים בתוך פרסוק למד חט, פרסוק למד זין, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון ירקון הרבה, חסיל כי יהיה, כי יצר לו אויבו בארץ, בארץ שערב, כל נגע כל מחלה. כן? אז יצר לו אויבו בארץ שערב, אפשר להגיד שזה בעיה מקומית, כמו למשל אנשי יבש גלעד, שאימו עליהם לבד. זה לא היה מלחמה כלל ישראלית, הם הפכו את זה למלחמה כלל ישראלית, בידי שאול המלך, אבל בעצם זה מלחמה מקומית, כאילו בעיה מקומית. יצר לו אויב, כן, סדרות, נכון? בירושלים לא כך הרגישו את הטילים שנפלו על סדרות. בעיה פרטית, יש כנס סדרות, אז מזכירים אותם לטובה. כן, אז זה יצר לו בשעריו, זה כאילו משהו פרוטי כזה, בעיה פרטית, של איזה אזור מסוים, שיש לו ליסטים מזוינים שמציקים לו בשערים. זה לא מלחמה כוללת, בסדר? זה קוראים לזה בצהל לחימה בעצימות נמוכה. זאת אומרת, עוצמים את העיניים וחושבים אין כלום. שיטה של התייחסות. אבל המלחמה השנייה היא כבר, כי יצא עמך למלחמה על אויבו, גם פה אפשר להגיד ההבדל הוא, שם אנחנו ספגנו מכה, נכון? בנגף עמך ישראל, בא אויב, אנחנו ניגפים, ופה אנחנו יוזמים איזה הליך קרבי, זה אגב שונה לגמרי, זה שונה לגמרי, היינו את זה בעופרת יצוקה לעומת מלחמת הגליל השנייה, מלחמת שלום הגליל השנייה, ממש רואים את ההבדל. נכון? במלחמת שלום הגליל, אנחנו, ברוך השם, חיילינו ניצחו, אבל אנחנו ניגפנו. צהל ניצח, אבל אנחנו ניגפנו. זאת התחושה. לעומת זאת, בעופרת יצוקה, יצאנו אל הקרב, והתוצאות מורגשות עד היום. אז זה ההבדל. זאת אומרת, יש הבדל בין שעם יוצא למלחמה, לבין עם שניגף. כן. לכל צרותינו. כשאתה אומר גם חתולים נגועים בכלבת, או כלבים נגועים בכלבת, זה מצר בשערים. כל מה שגורם לנו לא לצאת מהבית. פשע, פושעים, גנבים, שדדים. אישה, אתה אומר שלא. גם טילי קסם, זה סוג של שודדים. אפריים לצאת. כן. כן. וואו, זה יפה מאוד מה שאתה אומר. זה תגלית מעניינת מאוד.
אגב,
יצא שמיים, אז... תלכו עם מי בקרי, יספתי עליכם. יפה מאוד, זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר. מאוד מאוד הגיוני. נתן את זה שיעורי בית לקהל. מה אתה אומר? עונש ראוי לתלמידים טובים. אז הנה, פה הוא מציע... מה שמך? תזכיר לנו. תמיר מציע לנו. להשוות בין התפילה של שלמה לפרשת בחוקותיי. מאוד הגיוני שבעצם בית המקדש נועד, אגב, חז"ל אומרים שפרשת בחוקותיי היא נאמרת כנגד חורבן בית ראשון, ופרשת כי תבוא, החורבן של כי תבוא, כנגד חורבן בית שני. רואים שם את הרומאים, אפשר להרגיש שם בתיאורים, גוי גדול, אשר ינתסר נשר, זה בדיוק הסמל שלהם. אשר לא יחמול זקן ועדן, אפשר להגיע עד הנאצים, מהתיאורים שם, שזה אותו גלות, תחשבו, מחורבן בית שני עד השואה, זה אותה גלות. שלוש שנים אחרי השואה, יש מדינת ישראל, נגמר הגלות. מה אתה אומר?
אותו נשר.
אותו נשר. גם הרייך השלישי, הנשר עם שלושת הראשים, שולט על אותו סמל של הרומאים. זה בית ראשון, זה בית שני. אגב, הרב הרצוג, הרב השלום, אמר שחורבן שלישי לא יהיה. למה? כי התורה דיברה רק על שני חורבנות. אחת בחוקותיי ואחת בכתבו. חורבן בית שלישי לא יהיה. ולכן תוך כדי השואה, תוך כדי ההתקדמות של רומל הגיע לאל אלמיין, הוא חוזר לארץ, לארצות הברית, למרות שכל המקורבים שלו ניסו לשדל אותו להישאר עד יעבור זעם, ארצות הברית זה המקום הכי בטוח בעולם, ואתה צריך לחזור לפלסטינה, יש שם העלול הגרמנים עלולים להגיע, ופה בארץ פה התארגנו למצדה, שתיים, כל מיני תוכניות, האצל בירושלים, ההגנה בקרמל, וכל מיני תוכניות. אז זה יפה מאוד, שאתה מבין ששלמה בעצם מנסה בתפילתו לבטל את האיום של אם בחוקותיי תלכו, או אם בחוקותיי לא תלכו. יותר נכון. כן? יפה מאוד. אני חושב שזה באמת אפשר למצוא פה הגבלות, מעניין וחשוב. נשאיר את זה מקום פתוח, נכון? מקום הנחנו להתגדר בו. אז בואו נראה עוד ניכנס למלחמה. כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, ושימו לב שפה הם מתפללים לפני המלחמה. זאת אומרת, איזה מין צדקות כזאת של תפילה לפני. והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא. וענפת בם, ונתתם לפני אויב. ושבום שוביהם אל ארץ האויב, רחוקה או קרובה. והשיבו את ליבם בארץ אשר נשבו שם. ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם. עד כל שאני קורא כל מילה, אנחנו כבר רואים את התשובה מול העיניים. מה ההבדל בין שתי האירועים? זה מלחמה בארץ, וזה מלחמה שהצבא הישראלי, הרבה ממנו, או אולי כולו, נפל בשבי לגלות. נפל בשבי לגלות. הם יצאו להילחם, ואין מצב שלא חוטאים, ונפלו בשבי קהל גדול. שוב, ברוך השם שלא, אנחנו לא זוכרים כאלה דברים, אבל היה, למשל, במלחמת יום הכיפורים, היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. מצד אחד היה אסון שלא התכוננו למלחמה כמו שצריך, מצד שני, הקו היה מדולל, אז הרבה פחות נהרגו, והרבה פחות נפלו בשבי. בגלל שהקו היה מדולל. מאוד מדולל, כאילו היו יציאות, כאילו היה כלום, כאילו יום חופשי. אז הנה קרה שקו שלם, כל קו התעלה, כל המעוזים נפלו בשבי, או לא כל, אבל הרבה מהם נפלו בשבי. אז תראו לעצמכם מצב כזה שצבא גדול נופל בשבי. במלחמת העולם השנייה ראו את זה בהמונים, והיו אלפים ומיליוני שבועים, לא מגזים, מיליוני שבועי מלחמה. מחנות, לגרים כאלה שהגרמנים הרזיקו שבועים והרוסים הרזיקו, גם מלחמת העולם הראשונה ככה. יש מצבים כאלה שגדודים שלמים, חטיבות שלמות נופלות בשבי. אז עלול להיות מצב כזה, שעם ישראל הולך לאיזה מלחמה בערם נעריים שם באיזה מקום, והצבא לא חוזר. וזה לא כמו היום שמיד יודעים בתקשורת, והחבר'ה שלחו אס-אמסים, ויש צילומי לוויין. אין קול ואין עונה, לא יודעים מה קרה להם. נעלמו. ומה החידוש הגדול ששלמה עושה פה? שהם התפללו אליך אל הבית הזה. הם לא יהיו פה, הם יהיו שם. זאת אומרת, זאת תפילה של מעבר למקום. כל התפילות שדיברנו עליהן קודם, זה שאדם בא אל הבית, שופך ליבו לפניך, ושימו לב שזה מה שאפשר את כל התפילות שלנו היום, תל פיות, תל שכל פיות פונים אליו. תל פיות, כן? תל שכל פיות פונים אליו. ויכוון ליבו לירושלים. מאיפה כל זה נולד? מפה. מהתפילה האחרונה הזאת שהוא מוסיף, שאם עם ישראל יהיה במרחקים, ולא יוכל פיזית להגיע לפה, עדיין התפילות מגיעות. שער השמיים. והתחננו אליך בארץ שוביהם למור, חטאנו והבינו, רשענו. שימו לב שפה הוא כבר מכניס גם את הוידוי לתוך, מה הם צריכים להגיד גם. ושבו אליך בכל ליבם ובכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם. אתם שמים לב מה הוא עושה? זה לא יאומן, לא יאומן כי יסופר. איפה המקדש נמצא? איפה המקדש נמצא? ירושלים. אני יודע למה את אומרת את זה. איפה המקדש נמצא? בלב. רואים שזה כתוב מפורש. לא יאומן. הוא אומר, כל מה שאמרתי קודם, זה שבאים אל המקדש, באים לירושלים, מתפללים ליד הקיר, עומדים אל יפ פתוח, תן להם כדרכם, תשמע את כל העם, מה נראוך? פה הם לא מגיעים, הם לא יכולים להגיע, הם נמצאים רחוקים, אבל הם חוזרים בתשובה, זה כמו להיות פה. זאת אומרת, איפה המקדש נמצא? בליבם של ישראל. בליבם של ישראל. יש כזה שיר, לא יודע, של אחד הבנאים, אני חושב, שהוא פוגש איזה זקן בתחנה מרכזית תל אביב, שואל אותו, איך מגיעים לירושלים? אז הוא אומר לו, תלך ישר, ואל תעשה לחברך, זה איזה זקן, זה היה באמת כאן, זה באמת קרה לו, הוא החליט לכתוב על זה שיר. תלך ישר, ואל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אז תגיע לירושלים שבלב. אבל הוא רוצה להגיע לירושלים, הפיזי. הוא אומר לו, אם תעשה ככה, אז תגיע. כן, אז זה מה ששלמה אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר. הבניין הזה שבניתי, בלבבי משכן אבנה, בלבבכם משכן אבנה, ושכנתי בתוכם, דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, שזה אותו עניין, ושכנתי בתוכם ולא לא בתוכו, לכן הקדוש ברוך הוא עצר שם את הבנייה ואמר לו, אני אשכון כאן במשכן הזה, מה שאתה בונה, לפני שהוא בונה את הפנימיות, זוכרים שדיברנו על זה שהוא מבדיל בין הבנייה של החוץ והבנייה של הפנים. אז פה אותו דבר, המקדש נמצא בליבותינו, והיום אנחנו מבינים את זה. תמיד אני אומר שהצעקה הגדולה, הר הבית בידינו. אז מה אתה אומר, בידינו? מי אומר לא? שיערים את היד. לא רואים, זה בסדר, רק אני. אף אחד לא אומרים, סימן שאתם מבינים את המציאות נכון, הר הבית בידינו. זה שאנחנו מרשים שם לישמעילים לעשות מה שליבם חפץ, זה כי אנחנו עם של חסד, לא עקשנים כאלה. עוד כל מיני סיבות. אבל הבעיה האמיתית שהר הבית לא בליבנו, זה הבעיה. בידינו זה בסדר, הידיים ידי עשיו, ברוך השם, קיבלנו מתנה מאמא רבקה. להחזיק חזק בראשו של צפעון. אבל הבעיה האמיתית זה לא הידיים, האוחזות בהר הבית, אלא הלב הנשפע. זה הבעיה, זה מה שהוא אומר. יהיו בגלות, יפנו אליך באמת ובתמים, יתוודו לפניך, רשענו, פשענו, אבינו וכדומה, ושבו אליך בכל לבבה ובכל נפשם בארץ אויביהם, אשר שבו אותם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בניתי לשמך, ושמעת השמיים מכון שבטך את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם. וסלחת לעמך אשר חטאו לך, ולכל פשעיהם אשר פשעו בך, ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום, כי עמך ונחלתך הם, אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל, להיות עיניך פתוחות אל תחינת עבדך, ואל תחינת עמך ישראל, לשמוע עליהם בכל קוראם אליך. אתם יודעים שזה איזה תפילת מאסטר. אני חושב שבאמת, יחד עם זה שאנחנו מכוונים את ליבנו, זה הצעה בעבודת השם. אנחנו הרי תמיד מנסים לכוון את הלב לירושלים. שלמה המלך אומר, כל תפילה שאתם מתפללים, תכוונו אותה על גבי. תדמיינו את העמידה הזאת של שלמה שעומד לפנינו במקום הזה, ובעצם מתפלל את תפילת כל התפילות. אין כל התפילות. כל מה שעתיד להיות, הכל על גבו. זאת אומרת, אם אתה עכשיו תעמוד פה במכון, ומתפלל לכיוון הר הבית, ומבין, ואתה בדרך רואה שם את הידיים הפרוסות של שלמה המלך, אומר, אני איתו, אני מה שהוא. כמו שהוא התפלל, גם אני מתפלל. זה לא יאומן. זאת אומרת, הוא באמת, זה שליח ציבור, אבל כשאתה קורא את זה, זה אין הכנה גדולה לתפילה מאשר הדבר הזה. זה אדם שהמפתחות בידו. להיות עיניך פקוחות אל תחינת עבדך, זאת אומרת, אני אגדיר את זה ככה, כאילו התפילה של שלמה נשארת עומדת שם במקום. שלמה כבר מת, המקדש נחרב, אבל התפילה הזאת נשארה לעמוד. היא שם, במקום. להיות עיניך פקוחות אל תחינת עבדך, כמו שעיניך פקוחות אל המקדש ואל ליבם של ישראל, ככה אל תחינת עבדך. ואל תחינת עמך ישראל לשמוע עליהם בכל קוראם אליך, כי אתה הבדלתם לך, לנחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדך בהוציאך את אבותינו ממצרים, אדוני אלוהים. ויהי כחלות. כן, רוצים לשאול משהו? יש שאלות? הערות? אז בואו תקראו עכשיו מפסוק נ"ד עד סוף הפרק. שבעת ימים ועוד שבעת ימים. אז זה גמרא אז מדברת, דנה על זה, גמרא בסנהדרין. שהם הם העבירו את חג סוכות. זאת אומרת, חג סוכות בעצם התבטל, כי הם סיים את המקדש בירח היתנים, ואז הוא עשה שבעת ימים חנוכת המזבח, שבעת ימים, אז זה היה על חשבון חג סוכות. אבל אז הם הפסידו את חג סוכות, אז הם עשו חג סוכות 8 ימים אחר כך. 8 ימים שאחר כך. איך זה אפשרי דבר כזה? אז שוב, אפשר כנראה להגיד, זה הוראת שעה של נביא. אפשר גם להבין, אגב, שחנוכת המקדש וחג סוכות זה משהו מאוד מאוד מתאים. זה מתאים. אגב, אתם יודעים מה, בסוכות אנחנו מזמינים מושפיזין, נכון? שלמה לא מופיע. אז מופיע בתורת הסוד, שלמה הוא המושפיזין של שמיני עצרת. הוא המושפיזין של שמחת תורה. למה? כי מה אנחנו עושים בשמחת תורה? זה המנהג אחר כך לסיים את התורה בשמיני עצרת, זה לא הכרחי שכך יהיה, דווקא אפשר לעשות גם הפוך, אפשר לסיים את התורה בשבועות, ולרקוד ולעשות, יש מספיק זמן, שבועות אין שום מצוות אחרות, חוץ מה של לשמוח. היו בכלל נהגו בשלוש שנים. הסיבה היא, זה מה שאמרתי קודם, שזה קשור כנראה לשלמה המלך. אתם רואים פה גם, חג שמיני, היום השמיני, ביום השמיני הם הולכים ומברכים את הדוד ואת השם. הרי כל הרעיון של לעשות שמחה על גומרה של תורה, ממי לומדים את זה? לעשות שמחה על גומרה של תורה. מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה. ממה למדו את זה? לא שמעתם אף פעם סיום מסכת? דורשים איזה דרשה, אומרים, אז תמיד כנראה דורשים על המסכת ולא על עצם העניין. הגמרא לומדת את זה משלמה, שכשהוא בלילה, בין לילה, הוא נהיה חכם, סיים את כל התורה בחלום אחד, כחלום יעוף, חלום של כולנו, לגמור אפילו 2 דפי גמרא בחלום אחד, הלוואי. והוא סיים את כל התורה בחלום אחד, והוא עשה סעודה, נכון? הוא קם בבוקר ועשה סעודה. אז הגמרא לומדת, מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה. לכן ביום שבו שלמה הוא כאילו האושפיזין, אז אנחנו עושים סעודה לגומרה של תורה. זאת אומרת, הפך להיות כל החג הזה סעודת מצווה של גומרה של תורה. מסיימים את התורה. וזה קשור פה ל8 ימים האלה, שחג סוכות. עכשיו, חג סוכות, לעשות בו חנוכת המקדש, זה עניין שעומד בפני עצמו. זאת אומרת, כל העניין של חג סוכות, זה השראת שכינה, זה מקדש, נכון? הגויים שיבואו בחג סוכות, מה שזכריה אומר, שיבואו כל הגויים. זאת אומרת, זה הבחינה הזאת. זאת אומרת, חג סוכות, זה החג של יציאת מצרים, שהוא לא לנו, אלא לאנושות כולה. רואים את זה בפרי החג, שמביאים 70 פרים כנגד 70 אומות. אז מובן שבעצם זה יסתדר להם, העניין הזה של לעשות את חנוכת הבית, על חשבון חג סוכות. אבל כיוון שזה, אתם לא אומרים מועיל ונדחה נדחה, אלא כיוון שזה עצמו עניינו, בתור המשך לכך הם עשו אחר כך חג סוכות כהלכתו. אף פשוט לא בימים. זה קשור אולי גם לזה של אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, למרות שזה יכול לחול רק על יום אחד. זה לא יכול לחול על... אז כן יש גמרא בדיון בגמרא בסנהדרין, אם זה הייתה טעות מה שעשה שלמה, או שזה היה בסדר. אז זה כמובן תלוי, ויש הוראה של נביא. אבל גם אם זה הייתה טעות, אתה מנסה להבין מה עמד ביסוד של הטעות הזאת. שבאמת זה אותו עניין. זה אולי היה צריך לעשות הפוך, לעשות את חג סוכות קודם, ואחרי זה חנוכת המקדש. למרות שקצת מוזר, כי חנוכה צריכה להיות לפני, זאת אומרת, צריך לעשות איזה חנוכה. תשימו לב שבחנוכה עצמה, אלא כן יש לכם עוד שאלות, כי יש לי איזה כמה הערות נקודות, אבל אפשר לשאול קודם שאלות, אם יש עוד. עלה לכם עוד שאלות? כן, אפשר לצאת.
משהו שני, פסוק, כתוב ששמר את כולם הביאו קרבנות, עכשיו לספור מרוב, ואחרי תפילה כתוב שמביא 22,000 ו-120,000, זה צלף תנת תפילה וזה כל 7 ימים? זה החילוק פה?
אתה שואל ככה, אתה אומר בפסוק ה', לא ה', איפה אתה קורא? פרק ח', פסוק ה'. שם נאמר, אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, זה יעבוד המלך שלמה להעלות את ארון ברית השם עיר דוד היא ציון, והיקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בערך היתנים בחג, בחג הוא החודש השביעי, כן? זה מה שהסברנו קודם, שזה הכל היה על חשבון חג סוכות. ויבואו כל זקני ישראל ויישאו את הכהנים את הארון, ויעלו את ארון השם ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעזלו אותם הכהנים והלוויים והמלך שלמה, כן, תראו מה זה שמחת בית השואבה. כן? יש שמחה גדולה ששואבים מים לשפוך על המזבח. תראו איזה שמחה זה שמעלים בחג הראשון את הכלי, כלי הקודש למקומה מאשר בירושלים. זה שמחת בית השואבה פי כמה וכמה. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני אהרון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. אז ההסבר הוא שזה לא אותם קורבנות שיש כאן. זה הדרך מעיר דוד עד המשכן, כל מטר זבחו קורבנות להשם. שאלה טובה מאוד. על פניו, כיוון שאהרון השם עוד לא נכנס אל המקדש, אז עוד מותר.
אבל זה לא נוספת, אבל בסוף רואים שבגלל שלא היה מקום,
אני
כל
חצר
את
קורבנות. בדיוק.
אז איך אפשר? אהרון כבר נמצא, איך אפשר להביא... כאילו רואה שעה, יש לך מקדש, הרגע להכנח, אבל אתה כבר מרחיב את המזבח.
כן, זה אפשר. אפשר להרחיב את העזרה, אפשר להרחיב את ירושלים, יש גמרא מסבירה, איך עושים את זה?
איפה?
איפה זה הגמרא הזאת, אני זוכר. אני לא זוכר, אומרת שהגמרא אומרת שהיה אולי בסכת מידות. שמוסיפים על העזרה, אז אומרים את פרק, צריך להקריב שתי תודות, וצריך, זה כל מיני פעולות שצריך לעשות, והלוויים מסתובבים, עושים איזה סיבוב, כהנים, מקדשים את המרחיבים על העיר, מרחיבים על העזרה, ואומרים שיר של פגעים, את תביא נועם, שבסתר עליון. אז יש אפשרות להרחיב על העזרה. וכשכתוב בגמרא, עתידה ירושלים שתגיע עד שערי דמשק, מה הכוונה? שיהיה כל כך הרבה גויים שיבואו, להקריב, אז קדושת ירושלים תגיע, יקדשו כל פעם עוד אזור, עוד אזור, עוד אזור, עוד אזור. כל האנושות תבוא, אז תבין איזה שטח צריך, שהוא מקודש, אפשר לאכול בו קורבנות, שאפשר, יש בו קדושת ירושלים. זה עניין של התמתחות. יש גם בסוף שהיה, שכל סיר יוקדש, נכון? כל הסירים, בהפטרה האחרונה שם של סוכות, של... ספר זכריה, פרק האחרון של זכריה. אז גם שם רואים שהעיר תגדל, הקדושה תגדל, תתפשט, העזרה תהיה על כל שטח ירושלים, וכל ארץ ישראל תהיה כקדושת ירושלים. אז אפשר להגדיל. אז מה שהוא עשה פה זה, הוא הפך את כל אזור המזבח למזבח. עשו שם מדורות, עשו שם... כי לא יספיק גודש למזבח לכל הקורבנות האלה.
זה היה שבע ימים שאחרי.
זה כבר בחנוכה, בדיוק. זה בחנוכה. וחג סוכות זה כבר הפך להיות נורמלי, כאילו, זה חג סוכות רגיל. זה התמעטות. בסדר? אז סידרנו את עניין הקורבנות. בואו תשימו לב לשתי נקודות מעניינות. אחת, זה שבעצם שלמה מברך את עם ישראל. עכשיו הכיוון התהפך. זאת אומרת, זה ממש מזכיר את מה? כהנים, בדיוק. זאת אומרת, שלמה, אחרי שהוא... פותח את שערי המקדש, שימו לב שהוא לא עובד בעצמו, הוא לא נופל בטעות של עוזיה המלך, נינו המאוחר, לא כקורח ועדתו, הוא לא לוקח תפקיד הפוך, אלא בדיוק להפך, הוא עומד בשערי המקדש והופך את המקדש לביתי בתפילה, שליחם של כל אלה שאחר כך צריכים לעבוד, כן, צריך לבוא לפה להתפלל, ובשבילם הכהנים עובדים, ובשבילם כל הבית הזה מתפקד, כדי שיהיה בתפילה וכפרה, וסליחה, ועכשיו הוא בעצם מסתובב, זאת אומרת, יש בו צד כהוני, נכון? הוא רק כאילו לוקח את הצד הזה על כתפיו, ופונה ומברך את הקהל. עכשיו, שימו לב במה הוא מברך את הקהל. זה בדיוק יצאת כשקראנו את זה, כאן רואים שאתה צודק ב-100%, שזה פרשת בחוקותיי. כי זה מה שהוא אומר להם, בחוקותיי תלכו. ותשמעו, כאן הוא אומר להם, הביאו דברי אלה, גם הוא מזכיר את מה שאמרתי לכם, שהתפילה שלו נשארת לעמוד בפתח המקדש. כל המתפלל... מבעד תפילתו של שלמה מתפלל. כן, היא שם הווילון של הפתח, המסך, שדרכו הכל עובר. ויהיו דבריי אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם אלוקנו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים, תראו שזה ממש סיכום של התפילה שלו, הוא פשוט מסכם את התפילה. והיה לבבכם שלם עם אדוני אלוהינו, ללכת בחוקיו, ולשמור מצוותיו כיום הזה. שימו לב עכשיו לפסוק הזה היטב. תכף אני רוצה להעיר עוד נקודה מעניינת ויפה. פסוק סמך א', עוד פעם. והיה לבבכם שלם עם אדוני אלוהינו, ללכת בחוקיו, לשמור מצוותיו כיום הזה. אז קודם כל מדבר על שיעור ושמירת מצוות, שזה התנאי שבית המקדש יעמוד. זה פשוט בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אז כל מה שהתפללתי הוא עמיד. התפילה לא תבוא במקום קיום מצוות. אם התפללתי טוב, זה לא מספק לי רשות עכשיו לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז תראו מה כתוב. היה לבבכם שלם עם השם ללכת בחוקותיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. זה עד כאן הנאום שלו, הברכה שלו. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני. תראו איזה מדרגה שלמה המלך הגיע. איזה מלך עממי. זאת אומרת, הוא הצליח להביא את כל עם ישראל למדרגה העצמית שלו. הוא לא נמצא פה לבדו. הזבח, כולם עמו, כולם באותו ראש, אחרי הברכה והתפילה, הם מרגישים שהוא התפלל בשבילם, הוא מברך אותם, הם זובחים עמו. ויזבח שלמה את זבח השלמים, אשר זבח לאדוני, בקר 22 אלף, זה מספר מעניין, מספר סמלי, וצון 120 אלף, גם זה מספר סמלי, 120 אלף. ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. כן, שמים לב? המלך, זה לא שלמה הפרטי, זה מובן מיד, המלך, 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 אבל וכל ישראל, של מי הבית הזה? אני בניתי, אבל הוא של כולכם, של כולנו. כן, העמידה הקולקטיבית, מה זה להיות שליח ציבור? ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם את העולה ואת המנחה, את חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני אדוני, קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. וכזכור, 10 מזבחות הוא לא עשה. נכון? 10 כיורות, 10 מנורות, 10 שולחנות, אבל 10 מזבחות לא. אז עכשיו באופן זמני צריך להגדיל את המזבח. ויעש שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני אדוני אלוהינו 7 ימים ושבעת ימים 14 יום. מעניין מאוד, מי כתב את זה? זה היה לי על השיבוש הלשוני? לא שמתם לב לזה שקראתם. לא הצלחתי עוד להטמיע בכם את שיטת התמרורים. נדלקת מנורה, מה זה? איך היה צריך להיות כתוב? או אלוקי, השם בלי אלוקים, נכון? אני אקרא לכם את הפסוק בלי אלוקנו. ויהיה שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, לפני השם 7 ימים, ושבעת ימים 14 יום. מה זה אלוקנו? מה נכנס לפה אלוקנו? זה כאילו מישהו מהצד כותב את זה. או לפני השם אלוקיו. מה זה הדבר הזה? שומעים, מרגישים את הבעיה? עכשיו, אמרתי לכם לקרוא את פסוק סמך א', להקשיב לו. המשפט האחרון של הברכה של שלמה הייתה, והיה לבבכם שלם עם אדוני אלוהינו ללכת בחוקיו. ראים לב? מאוד מעניין. זאת אומרת, בעצם, תראו איזה טכניקה של התנ"ך להכניס אותנו למעמד. הרי זה נצח. את לא היית שם. במעמד הר סיני לא היית. אני לא הייתי. גם פה לא הייתי. אבל עכשיו שאני קורא את זה, אני שם. כאילו, זה משתף אותי במעמד. שלמה בירך גם אותי. כשהוא עמד שם ובירך. הוא התכוון גם אליי. ולכן עכשיו אני קורא אותו פסוק, אז תראו כמה זה נפלא. ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, לפני אדוני אלוהינו. 7 ימים ו7 ימים 14 יום. לא לפני השם אלוקיו. לפני השם אלוקנו. נכון, כל הברכה שלו, זה מה שאני אומר, גם שם הוא ברך אותך. הוא מתכוון גם אליך. אז האפקט הספרותי, אתם יודעים מה זה עושה? האפקט הספרותי, כשנכניס אותך, כאילו אתה נמצא שם. זה לא תיאור רחוק. הוא התפלל אל השם. הוא התפלל אל השם. הוא התפלל אל השם אלוקנו. השם אלוקינו. אתה גם שם נמצא. מבינים את התחושה? בנימה אופטימית זאת, נסיים אליהם כאלה שלמי שעוד הערות. אז נסיים. מה?
מה בשבעת ימים?
אז הספרנו, שהוא עשה 7 ימי החג, הוא עשה אותם חנוכה, ואחרי עוד 7 ימים כדי להחזיר את חג סוכות, שלא בזמנו. הוא התחיל את חג סוכות בכף ג' עכשיו קוראים איסרו חג. כן, ביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו. ואיפה שלמה? הוא הטוב ששילם. אתם מבינים שהדיברנו על זה שבוע שעבר, ששלמה אומר, אני, מה אני עשיתי? אני מילוי ההבטחה שלך לדוד. דוד עשה. עם ישראל ראוי. הבטחת לעם ישראל. אתה רואה את הענבה? מלך, ענב. הוא רק כלי. הוא נעלם. הוא לא פה. אבל איפה הוא כן? כל הטוב. כל הטוב זה שלמה. זה כל הטוב. איזה טוב שיש שלמה המלך. נציגם של כל ישראל. כן. כן, שיעורי בית. זכית. פתח קונקורדנציה, היום אומר לצל קונקורדנציה, מחשב, טק, 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 טק. אוהליהם. במקום שכתוב, אוהליהם. מה המשמעות של אוהלים? איפה ראיתי את זה לאחרונה? בואו את איזה שיעור שלימדתי. לא, עכשיו זה אוהלים ממש. עכשיו לאחרונה ראיתי את זה, שחזרו לאוהלים ושזה לא אוהלים, ב-100% שזה לא אוהלים.
לא נשאר
לבנכי
המקדש.
מה?
לא
נשאר רבנים אחרי המקדש. אתה יודע מה? יכול להיות, אחרי שתבדוק את זה, תעשה את הבדיקה בשבוע הבא, תגיד לנו מה מצאת. יכול להיות שבאמת רוצים לשחזר את התחושה של המדבר. כי הם מדברים פה כל הזמן על יציאת מצרים, אז הם כאילו חוזרים עם ההתרשמות, הרי זה כמו מעמד הר סיני, נכון? אחרי מעמד הר סיני כתוב שובו לאוהליכם. התחושה, הרוממות, אני אומר את זה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה לנצח. זה לא רק במדבר, שהיו אוהלים. בסדר? זה בתי מדרשות, בתי כנסיות. אוהב השם, אוהלי ציון, ש... איך כתוב? אוהב השם, אוהלי ציון, מכל משכנות יעקב. משכנות יעקב מכל אוהלי ציון. פוך, חפשו גם את זה. טוב. בנימה אופטימית זו, נסיים היום. בעזרת השם, שבוע הבא פרק ט'.